הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הבית היהודי עם הרב שמחה כהן. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב לישי פופובסקי ורב דוד קליגר, שבערב עצוב מקשרים אותנו איתכם. כן, כואב על כל טיפת דם של יהודי שאינה חיה איתנו. אבל כל מי שנוהג ברכב, אולי, חושב לרגע כמה צריך להודות לבורא עולם כל יום, כל רגע, בכל עת ובכל שעה. המהירות שבה פועלים המכונות שבידינו, חוסר יכולת האדם להגיב במהירות הזאת. ברכת תפילת הדרך לא השתנתה. העיקרון, המילים נשארו אותם מילים. רק ייתכן שחיות רעות, זה רק עיקרון שפוגע באדם, וזה יכול להשתנות. מחד צער רב מאוד על האובדן, על הכאב. כל מי שליווה פעם, משפחה, שנפטר לה מישהו, יודע כמה זו ההשפעה השלילית לאורך ימים ושנים על בני המשפחה. השינוי שחל במשפחה. וגם כשמדברים על פצועים, רוב הפציעות הם תהליך מתמשך שמשנה סדרי משפחה. אבל תמיד, צריך שיהיה מבט בשני כיוונים. הכיוון של הצער, ואוי לו, למי שלא מצטער עם המשפחה הנפגעת. אוי לו מי שאומר, שלום עליי נפשי, אני ומשפחתי לא נפגענו. ומאידך, כשמישהו מבני המשפחה חוזר הביתה, בריא ושלם, יום יום, למעשה לא מודע בכלל מכמה סכנות הקדוש ברוך הוא הציל אותו. על תפילת ה-18, בכל עת, בכל שעה, ערב, הבוקר, פירוש אחד אנחנו מודים בתפילת שחרית, מנחה וערבית. פירוש שני על הניסים שבורא עולם עושה איתנו כל הזמן. תמיד עינינו צריכות להיות פקוחות, מצד אחד להשתתף בצערו של הנפגע, מצד שני לשמוח ששבנו הביתה ללא פגע, ללא שריטה מתוך הגנה. אם היינו באמת ערניים מאוד לניסים רגע רגע ולא רק יום יום, היינו רואים את ההשגחה לפנינו וקרובים לבורא עולם, ואולי שלא ישמע חס וחלילה הקשר למה שקרה היום, הביטחון, הראייה, הייתה ודאי מגן עלינו. אבל העולם אמור להמשיך, ובלי ספק, כל מיני אמירות, למה זה קרה, יושמעו בתקופה הקרובה, אבל כל סיבה אפשרית. ובלי ספק שכאשר יש אהבה וידידות, הדברים נראים אחרת. לגבי עגלה רופא, אומר הסבא מכלם, מדוע מתוודים זקני העיר שהם לא ליוו את הנהרג בין שני הערים? הרי אין חובה ללוות אותו עד ביתו. ותשובתו, שאם היו מלווים אותו, הוא היה שמח והשמחה הייתה מגינה עליו והוא לא היה נהרג. בדומה לכך גם מסביר המערה לגבי מי האיש שבנה בית ולא חנכו, ישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר חנכנו. אז הפירוש שנשמע לנו מסכן, קדוש ברוך הוא מרחם על הצער שיהיה לו, אבל המהר"ל מסביר את זאת טיפה אחרת. הוא אומר שכיוון שקיימת אפשרות, כך חושש הלוחם הפוטנציאלי, שמישהו אחר הוא ימוד ומישהו אחר ייכנס לביתו, ורש"י אומר דבר של עגמת נפש, ממילא כשהוא יהיה בצער, הצער גדול מאוד, מזלו לא יגן עליו. אז אחד הדברים שיכולים לעזור לנו זה א', אהבת הסביבה. בעל את אשתו, אישה את בעלה, שכנים, ידידות גדולה, מגינה. זה השלום. השלום זה המגן העוצמתי ביותר. ב', אדם שאינו שמח, למעשה הוא אינו מודה לבורא עולם על הטוב שנתן לו. הוא אינו בוטח בבורא עולם, ובורא עולם לא מגן עליו. חס וחלילה שלא יישמע קשר בכלל למה שקרה, לא בישיר ולא במכוון, רק זוהי סגולה. סגולה להגנה זה שני דברים. ידידות של הכל עם הכל, דבר נוסף זה השמחה שאדם יישא עמו תמיד. האכפתיות מהשני, הדאגה לשני, במידה שאדם מודד, מודדים לו. ברגע שאדם רואה זכות בשני, בורא עולם גם רואה זכות בו. יכול להיות שאדם עבר עבירות, כך, אבל אבדן כל אדם לקו זכות. דן זה בעצם מלשון דין, אומר המהר"ל. ברגע שאדם דן את השני לקו זכות, גם הקדוש ברוך הוא דן אותו לקו זכות. משום שבכל דבר שאדם עושה, יש לזה פנים רבות. השאלה אם להתייחס לדבר שהוא עשה כאל סיבה או כאל תירוץ. אדם שמגיע לעולם האמת ולא יתרגל כאן לדון לקו זכות, גם הוא לא ידון את עצמו שם לקו זכות. מתקשה להעריך בדבר. אבל אדם שבכל דבר, כמו שהוא אדם דן את עצמו, הרי לאדם על דברים שהוא עשה לעצמו, תמיד יש לו הסברים, ולרוב הוא דן את עצמו לקו זכות. אין שום סיבה שמאותו כוח שאדם דן את עצמו לקו זכות, שלא ידין גם את חברו, את אשתו, את בעלה. משום שהעולם הזה, למעשה, זה הכנה לעולם הבא. ובדרך שאדם מרגיל את עצמו בעולם הזה, הוא כך יהיה בעולם הבא. וככל שאנחנו נהיה בידידות, באהבה, בשלום, כך גם יהיה שם. והכל הכל מתחיל בכל נושא בביתו של האדם. ידועה אמרה בשם רב חיים ויטל, שאדם שעוזר לכל העולם, אבל לא עוזר לאשתו, זו אמרה שעוברת בקבלה, אף שהיא לא כתובה במפורש. סביר שאותו דבר אישה שעוזרת לכל העולם ולא עוזרת לבעלה. בשמיים לא מחשיבים את אותו אדם כבעל חסד, כאכפת לו מהשני. וככל שאנחנו נמשיך באותה ידידות, ולא נחכה, כן, אולי כשנהיה סקנים, נקים משהו, נעשה משהו, יום יום אדם נבחן עד כמה הוא רואה זכות לסביבתו, עד כמה הוא רואה יותר שהסביבה שלו לדעתו. הרי אדם על קרוביו, ושואלים אדם, אתה חושב שאחיך הוא אדם טוב? כן, ודאי. ולכל אדם יש אח, אם כן כל אחד חושב שאחיו, בן דודו, רואה אותו לקו זכות. כלפי בורא עולם, כולנו אחים. וכמה שמחה אם אפשר לומר יש לבורא עולם כשאנחנו דנים כל אחד לקו זכות. יכול להיות שציפינו ליותר. חשבנו שמגיע לנו משהו יותר ולא קיבלנו. אבל אפשר תמיד להבין את הקושי של השני. אף אדם לא פועל מרוע לב, סתם מרוע לב. זה מחוסר חינוך שלא תמיד אדם אשם בו. מחוסר הדרכה נכונה. כך אנחנו צריכים להסתכל גם לגבי נישואין. זה כמובן לא פותר אותנו מלהשתדל ללמוד את הדברים, לעיין בהם. וזה בעצם מה שישכין את השכינה בביתו של כל אחד מאיתנו. ממילא השכינה תשרה בכל בתי ישראל, וכשיש שכינה ויש שלום, יש הגנה. אנחנו נעבור להפסקה, ונחזור אליכם במהרה, בבקשה. אנחנו חוזרים לשידור. תודה רבה. אני מעלה פה נקודה ומכתב ארוך מאוד, אני אקרא את חלקו. אני מקווה יספיק לנו כדי לדעת מה היה השאלה. ברצוני לעלות נקודה שמאוד מקשה עלינו בחיי הנישואין, ואולי גם על הרבה זוגות אחרים. אשתי היקרה ואני נישואין למעלה משלוש שנים, וחיי הנישואין שלנו לרוב, ברוך השם, יפים ואנחנו שמחים ומאושרים אחד בשנייה. אולם יש נקודה שמאוד מפריעה לי בחיי היום-יום, והיא סגנון הדיבור והשיתוף של אשתי. במקום שאשתי תשתף אותי במה שמפריע לה, בצורה יפה ועניינית, צורה שתגרום לי לרצות לעזור לה לפתור את הבעיה, היא פורקת זאת בהצבים, ואני מרגיש שאני אשם במה שמפריע לה. ומכאן הדרך למריבה קצרה מאוד מאוד. הכותב מצטט פה מכתבים, ואני אדלג עליהם, ואנסה להבהיר את תשובתי, גם אם לא קראתי את כל השאלה. במערכת הנישואין בין בעל אישה, יש הבדל גדול מאוד בצורת הבקשה לסיוע ולעזרה. לרוב, כשגבר זקוק לדבר מה, אם הוא רוצה לבקש יפה, הוא מקדים משפט, אודה לך אם תעשי כך וכך. אם הוא נמצא במצוקה, הוא יאמר, תשמעי, תעזרי לי, קשה לי מאוד. במקרה הזה, כנראה שרעייתו תזנק לעזור לו. כך פועל גבר וכך מגיבה אישה. נשים לרוב פונות בצורה אחרת, וכאן באמת כדאי לציין שכדאי לשפר את הפנייה. לרוב נשים מקדימות סיפור מצוקה לבקשה. למשל, אני מאוד עייפה, אולי תעזור לי. כשהדבר נעשה בצורה קיצונית יותר, אז זה כמו, אוף, נמאס לי, אני כבר לא יכולה, לא מסוגלת, אני לא... עכשיו, יש מספר סיבות מדוע כך פונה אישה לבעלה. או שהאישה חשה בתוך עצמה כביכול, ואני כמובן לא חושב כך, שלא מגיע לעזרה. ולכן היא מסבירה לבעלה כמה היא עייפה כדי לשכנע אותו. אבל מה הטעות בדבר? הטעות בדבר נובעת מכך שבורא עולם ברא את הגבר שהוא יכול לעשות רבות, אבל תמיד עם הרגשה שהוא מתנדב, שעושה טובה. זה בדיוק הפוך ממבנה הנפש של האישה. היא רואה את עצמה חייבת, וזה שבעלה חושב שהוא עושה טובה, מפריע לה מאוד, משום שאני אנסה לקצר, משום שהרחתי כבר פעם בדבר, מתנדב אינו מחובר, והתכונה המרכזית של אישה לראות את בעלה מחובר. ואם הוא מתנדב, אם הוא מתחשק לו כן, לא מתחשק לו לא, היא ממש נפגעת בחיבור הזוגי שיש לה. אבל אם נשים תפעלנה בצורה נכונה, ודווקא תפנה לנקודה הרגישה של גבר, לתת לו תחושה שהוא מתנדב, לא בגלל שמגיע לו, אלא בגלל שמגיע לה. בגלל שאין שום סיבה שבעל ואישה לא ישותפים, כשהדבר נדרש לעבודות הבית. ולכן, הטוב ביותר אם אישה זקוקה לעזרה, שלא תפעיל את כל העצבים ואוף ומה ולמה. בגלל שזה נכון שכשאישה נמצאת במצוקה, הבעל נהפך ללא רגוע. זה מנגנון שברור עולם עשה לו, משום שאדם הרי רוצה להיות רגוע, אז הוא קם ועוזר. אבל נרשם לו ברגשותיו, אשתי חייבה אותי. בניגוד לגמרי ממה שכדאי לפנות לאישה, תנצלי את הדבר ותבני את המתנדב שלו. אתה גדול, אתה יכול, אתה מוכשר, אתה מוצלח. והטכניקה הטובה ביותר זה לפנות אל גבר בבקשת עזרה בצורה הכי פשוטה, כמו שהוא עושה, אודה לך מאוד אם תוכל לעשות כך וכך וכך. אבל הייתי מציע לך שלא בכך תמה המלאכה. עכשיו היא רק מתחילה. לאחר שהבעל עשה את הדברים, ספרי לו מאיזה מצוקה הוא הוציא אותך. הפוך, במקום להקדים סיפור המצוקה, ואז נרשם ברגשותיו של הבעל לחייבה אותי, להפוך את הקרה על פיה ולספר לו לאחר הביצוע, מאיזה מצוקה הצלת אותי. ואז אל תתפלי אם הוא ישאל, שום דבר, מה עשיתי? מה עוד אני יכול לעזור? זוהי בעצם הדרך הנכונה. אתה כותב המכתב מתלונן לשיטה שאשתך פועלת. מה שאתה צריך לעשות, זה דבר פשוט מאוד. קודם כל, אל תחכה עד שהיא תספר על המצוקות שלה. ואני מציע את זה לכל המאזינים הגברים, אתה בא הביתה, במקום שהיא תקדים אותך ותספר לך כמה היא סבלה בעבודות הבית, אתה תתחיל לציין איך הספקת, איך יכלת, איך התמודדת, איך השתלטת על הילדים. ואז אתה תראה שהיא תיקח את זה הרבה יותר ברצינות. משום שכשהיא רוצה להציג בפניך, תראה כמה עשיתי ומה עשיתי, אז היא עוברת בטעות כמובן, אבל לסיפורי מצוקה, לכיווץ פנים, להחזבה קשה מאוד. ומכאן אנחנו עוברים לשיחת טלפון, ערב טוב, בבקשה. בבקשה. כן, ערב טוב.
אני מטלפן מניו יורק.
כן.
ואני מאוד נהנה מהשיחות שלך, ויש פה קו שאפשר לשמוע תמיד את כל חי, ואני... שיש זמן, אצלנו עוד לא כל כך מאוחר בערב כמו אצלך. היום היה לכולנו יום קשה. בכל אופן, אני רוצה לספר איזו עובדה של התנהגות של גדולי הדור, איך שהם כיבדו את פשוטיהם.
כן, בבקשה.
אני תלמיד של אחד מגדולי הדור, אני לא יודע אם בארץ שמעו עליו כל כך, רבי יעקב קמינצקי. אתם שמעתם עליו?
ודאי שכן.
כן, ואני הייתי מאוכלי שולחנו, זכיתי.
יפה.
היו כמה שנים שהוא היה לבד, בין בית לבית, ואחר כך הוא נסע אישה בזיווג שני.
כן.
אתם לא תאמינו, לרב יעקב היה מנהג שביום שישי הוא לא אכל גבינה. שאלתי רבי מאיפה קיבלת את המנהג הזה, הוא אומר, תאמין לי שאני לא יודע, אבל סבתי, מים בובר, נהגה כך וגם אני נוגע כך.
כן.
בסדר, הוא נסע ישר בזיווג שני, אישה חשובה מאוד, ולכבודו באו שלושה תלמידים לאכול איתו בחג השבועות הראשון, אחרי החתונה השנייה.
כן.
ביום ראשון של שבועות היה ביום שישי, ונכנסנו לבית, והרבנית אומרת, הרב יכול לעשות קידוש, עוגות הגבינה והבלינצס מוכנות כבר. זה היה יום שישי. וראיתי שפניו חברו. ובאותו רגע ראיתי מה זה גדלות של אדם לא לפגוע בכבוד אשתו. הרבנית עליה השלום נכנסה למטבח לרגע. באותו רגע ממש הוא קם ממקומו, היו שלושה תלמידים, והוא אמר לנו ביידיש, תעשו לי התורס נדורם.
מדהים.
תעשו לי התורס נדורם. הוא לא אמר מילה לרבנית, שהוא כבר אף פעם בחיים שלו עוד לא אכל עוגת דבנה ביום שישי. היא הרגישה משהו, שהיא חזרה, אז היא אמרה, וסטיצח, מה הולך פה? זה אמר גורנשק, גורנשק. הוא ישב, ואנחנו היינו המומים לראות שהוא אכל במתינות, אחרי שהוא עשה התורס לדורי, מוטולוך, 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 את הבלינצז של הגבינה ביום שישי, פעם הראשונה בחיים שלו, לא לפגוע בכבוד אשתו.
מדהים. מדהים ויפה.
מדהים, נכון?
נכון. ויפה ששיתפתם
אותם. אחר כך, הוא כבר אמר לה, שרוצה שתדע לפעם השנייה. רציתי, חשבתי שיפה מאוד בדור שלנו, שכל אחד מחמיר כל כך על מנהגים וכו' וכו' וכו', לא לפגוע חס ושלום בכבודה של הרבנית.
אבל במקרה הזה הוא גם החמיר.
מה?
במקרה הזה של הגבינה הוא גם החמיר.
כן.
אתה שואל, הוא החמיר בכבוד אשתו?
בכבוד אשתו.
נכון.
כן.
יפה מאוד.
עוד פעם, אני מודה לכם מאוד, אני נהנה מהתוכנית שלכם, שהקדוש ברוך הוא יעזור לכם תמיד להביא אבא ואחווה ושולם ורעות.
יישר כוח גדול, אני מודה לך בשם כל המאזינים הרבים. אם כבר אני אספר גם סיפור שסיפר לי אדם שאיתו זה הייתה העובדה, שלא נדע, כשהרב דסלר ישב שבעה, הוא ביקש מאחד התלמידים שיוריד ממרומי הארון גביע. כששאל אותו התלמיד מה העניין של הגביע, אז הוא סיפר לו שהיה להם גביע שקיבלו בירושה מהסבא של אשתו. ולאחר שהוא שמע שהחזון איש טוען שהשיעור צריך להיות גדול יותר, אז הוא רצה לעבור לקדש בגבי אחר בשיעור של החזון איש. רעייתו אמרה לו, הוא הרגיש, וגם היא אמרה לו, שמה פירוש, זה גבי של הסבא, אגב, הסבא היה חשוב מאוד, אז כדי לקבל ולא לפגוע בכבוד אשתו, הוא חזר בחזרה לקדש בגבי עם השיעור הקטן יותר, ושלא נדע, רק לאחר פטירתה, הוא חזר להשתמש בגבי, גביע הגדול שאותו הוא רצה תמיד לעבור לשיעור חזון איש. כן, אני חושב שהדברים האלה הם דברים בעד עצמם, לראות עד כמה להבין שזה צריך תמיד להיות רגיש לכבוד השני, ויותר מכולם לאישה בכבוד בעלה, לבעל בכבוד אשתו, וישר כוח ליהודי הנהדר שבתחילה לא שמעתי את שמו, שבאמת שיתף אותנו בסיפור של רבי ינקב קמינצקי. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. מיד אני רק מתארגן. כן. איך אוכל להתמודד עם בעל מלחיץ כל הזמן בעניין כסף? כל אווירה בבית זה לחץ של כסף. זה מאוד מעיק עליי. עולה פה שאלה באמת מעניינת מאוד. וכדאי לתת לה הסבר. אפשר לומר שאת כל היתרונות של חיי משפחה וזוגיות, בורא עולם נתן לאישה. את תחושת השותפות, את המחויבות של האישה שהיא רואה לגבי טיפול בבעלה ובזוגיות. מתנה נהדרת שבעולם נתן לאישה, לא שמישהו מחייב אותה ואז היה מעיק עליה, אלא שהיא עצמה רואה את עצמה מחויבת. דבר שרמזתי בשאלה הקודמת, בתשובה הקודמת, שאת המתנה הזאת בורא עולם לא נתן לגבר, וקשה לו להרגיש שהוא חייב. יש רק תחום אחד שלרוב בורא עולם נתן לבעל יותר מאשר לאישה, וזה החרדה לפרנסת המשפחה. ייתכן שזה נובע, לא ראיתי שכתוב, ייתכן שזה נובע שזו בעצם במקור כללה, שבזה את הפך תאכל לחם, שבא כולה לגבר ולא האישה. לרוב, גם בחורה שברווקותה הייתה חסכנית, לאחר הנישואין, לרוב אנחנו רואים אותה שהיא בזבזנית. אם יש מישהו מהמאזינים שחושב שאשתו חסכנית, שיעריך את התכונה הזאת. זה מטמון, משום שלרוב זה לא רוע לב ולא טוב לב של צד אחד, זו תכונה. עכשיו, מה שקורה זה שכיוון שהבעל חרד לפרנסת הבית, פרנסת המשפחה, זה מתבטא למשל, נולד ילד, הוא כבר דואג היום, איך הוא יחתן אותו בעוד 20 שנה, איך הוא ישלם לחיידר, לבית ספר, זה עוד כמה שנים, אבל זו תכונה של גבר, ולכן גברים רבים מאוד שואלים את האישה, בשביל מה את צריכה את זה, ולמה לא הלכת למקום רחוק יותר, ולמה את צריכה בכלל לקנות את זה, ולמה אי אפשר להשתמש בנעליים של הילד הקודם, לילד הקטן שנולד. אז קודם כל אבקש לומר למאזינות, שזו תכונה התנהגות טבעית של גבר, זה לא כמו שאת חושבת כמצנות, אלא זו חרדה. הוא חרד לכך שפעמים רבות הוא טוען שהאישה עוזרת לעירייה במקרה של חורף לחמם את העיר על ידי שהיא פותחת את המזגן והחלונות פתוחים וזרם המים זורם ללא הגבלה. פה יש כמובן חרדה מצד אחד של הבעל, ואת זה בורא עולם לרוב פתר מהאישה שהיא לא חרדה לפרנסה. אני לפעמים אומר שבנקודה הזאת גם אפיקורסית מאמינה בבורא עולם, היא פונה לבעל ואומרת לו שהיא רוצה כסף, הוא אומר אין לי, אז היא אומרת אז תלווה, והוא שואל מאיפה נחזיר, עונה אפיקורסית השם יעזור, וזה היא מאמינה בבורא עולם. זו אפשרות אחת, ואולי תרומתי בכך, שא' תבנה הנשים ששאלות הבעל זה לא מהתערבות בחייהם, ולא מקמצנות, ולא מהעין צרה, גם כאשר האישה חושבת שלקראת החתונה צריך לתת לכל הילדים חליפות חדשות, וכמובן לכל הבנות, ולאחר מכן ההוצאות העצומות שיש לחתונה, אז שגברים יבינו, אשתך, אל תחשוב שהיא לא שותפה לך, אין לה את התכונה הזאת שיש לך, ולמנשים אני אבקש לומר, שתביני שהבעל בנושא הפרנסה, מסתכל לא על הטווח הקצר, אלא על הטווח הארוך, ומן הנכון גם להתחשב, לשבת ולחשוב מה באמת הפתרון. יש מצב נוסף, אינני יודע על מה מדובר בשאלה, שכל תכונה היא מצוינת, כל עוד היא במינון הנכון. ברור שאם יש תכונה של קמצנות, קשה מאוד לחיות עם בן זוג שהוא קמצן, משום שבכל דבר יש הרגשה, בעיקר לאישה שנכנסת למכולת ויש מאוד מוצרים וזה בא לי לא יסכים וזה בא לי יתלונן. קשה לי לענות פה בדבר הזה. מה שכן אפשרי, עליו שזה קשה מאוד מניסיון, זה לקבוע הוצאה שבועית או דו שבועית. שהבעל והאישה ישבו, ייקחו מים מזכורתם, מהי היכולת שלהם, אם זה האישה, היא המוציאה באופן קבוע, עד כמה היא יכולה, הייתי ממליץ לחשבן, בגלל שלרוב כשהבעלים מתלוננים, הם לא עושים חשבון שעד שהולכים לקנות מוצרים, כבר יש לשלם על המיסים וטלפון והוצאות ועד הבית, ולא נשאר הרבה. וכדאי שהבעל פעם ישב אני אפילו ממליץ שאישה פעם, זה מאמץ קטן, מעצבן, אבל קטן, לכתוב את ההוצאות היומיומיות. ולשבת שהבעל יראה שכל מה שמוציאים בעצם זה דבר הכרחי. ואם באמת הבעל יחשוב שלא מוכרחים לקנות עגבניות בתקופה היקרה, זה לא יפגע בבריאותם של הילדים, או להחליף את זה בפירות אחרים שהם כן יותר זולים, לשבת על הנושא, ואם זה אפשרי, אפילו לתקצב. והייתי ממליץ לכל בעל שמעבר לתקציב הקבוע, יאפשר לאשתו סכום מסוים שתעשה בזה מה שהיא רוצה, ודאי אם היא המפרנסת של הבית. יש פה משהו לא כל כך הוגן, ברגע שהאישה היא התורחת והמילה לפרנסה, והבעל לא מאפשר לה שום הוצאה חריגה שבעיניה היא לא חריגה. אז זה דבר שמאוד מאוד יכול להועיל, כאמור, לשבת עם תקציב כמו כל מוסד, כל מוסגרת אחרת. ובית, לאפשר לאישה סכום מסוים, שהבעל והאישה ידונו מהו הסכום שהיא תוכל להתמודד. אני רק אומר למאזינים, מהשטח של הטיפול הזוגי, הנושא הזה של בעיות כלכליות, זה השטח אולי מהקשים ביותר לטיפול. בגלל שכאמור, לרוב, אין לאישה, אני משער שהמאזינות ששומעות אותי אומרות, מה פתאום, איך זה אכפת לי? אני גם מבין למה הן חושות כך, משום שאחרי כל מה שהיא קונה, שהבעל חושב שזה בזבוז, היא עוד דברים רבים מאוד שהתלבטה אם לקנות, והחליטה לא לקנות. ואז היא בצדק רואה את עצמה חסכנית. לא רק זאת, לכל אישה, או במקרה זה לכל שכנה, יש דברים שהיא תוציא ולא תחשוב על כמה זה עולה, ויש דברים שהיא תחשוב, אז כל אישה יכולה להוכיח שיש דברים שהשכנה קנתה והיא לא קונה. אם כן, יש הוכחה שאני אישה חסרנית. אז כאמור, זאת תכונה ידועה, ויכוח ידוע. הבעל אינו קמצן אלא חרד לפרנסה. אם באמת האישה חושבת שבעלה סובל מתכונת קמצנות, כדאי ללכת ל... ייעוד זוגי, וסביר שבזה זה לא ייפטר, אלא זה דבר שהוא הרבה יותר עמוק, שבו צריך לטפל בצורה הרבה יותר יסודית. אנחנו פונים לשאלה הבאה, גם מחפשים פה יועץ נישואין, מומחה בבני ברק, אני לא יכול לומר בשידור, ואפשר להתקשר אליי בימי שישי, מאחת עד שלוש, ובעזרת השם, לאור השאלה, אני אנסה להתאים יועץ. אנחנו פונים להפסקה וחוזרים אליכם, בבקשה. חזרנו אליכם עם השאלות הטובות והיומיומיות. בחור פונה ואומר שהוא נפגש עם בחורה שההורים שלה פרודים, והיא לא מדברת על זאת, למרות שאני רומז לה. אם הדבר הזה, תשובתי, אם הדבר הזה מאוד מעסיק אותך, אין שום סיבה להתעלם. אני מנסה להרחיב. עם כל העדינות שיש בפגישות, ועם זה שברוך השם מתחתנים בגיל צעיר, אם משהו, אדם, בחור או בחורה רוצים לברר דבר מה, ואין להם שום אפשרות לברר, אלא לשאול ישירות, הבחור את הבחורה, או הבחורה את הבחור, אין שום סיבה שבעדינות, אבל במפורש, ישאלו את השאלה. אם זה במקרה הזה, אז בשלב מסוים של אם נראה שהולכים לקראת סגירה, לומר לבת, אני משער שהדבר מאוד מאוד כואב לך, ואין כוונתי להכאיב, אבל אני... זה היה עוזר לי מאוד ללכת לקראת החלטה, אם תספרי לי מעט, עם כל הקושי, ואין כוונתי להכאיב, על הזוגיות של ההורים. אבל זאת כמובן מותר, רק אם לא הייתה שום אפשרות לברר בדרך אחרת, משום שאין שום סיבה להכאיב לאדם, אם יש פתרון בצורה אחרת לגמרי. אני פונה לשאלה הבאה, שהיא יותר קוראת, כשיש בעיה רפואית, איך להתנהג בחיפוש של שידוך. אז קודם כל יש את המקובלות, שכשיש בעיה רפואית, בן הזוג אינו יודע עליה, להציג אותה בפגישה השלישית. כלומר, בשלב שבו עוד לא חושבים על הסגירה, אבל משהו רגשי, משהו קטן התפתח, ובעיקר הרעיון הוא שבני זוג מכירים זה את זה בשלוש פגישות, בהרבה מאוד דברים, כדי שגם אם תוצאה כרגע בעיה רפואית, היא לא תבלוט מאוד, כמו שאילו היו אומרים אותה בפגישה הראשונה. בפגישה הראשונה, שבני זוג בכלל לא מכירים זה את זה, הבעיה הרפואית הייתה תופסת הרבה יותר מקום, ואז גם אם היה כדאי לסגור, לא היו סוגרים איתה. מה שאין כן, בפגישה השלישית, קיים סיכוי גדול יותר, שעל אף הבעיה הרפואית, אם היא לא חמורה, באמת במכלול של האישיות של זה שיש לו את הבעיה, ייתכן שהנפגש או הנפגשת יסכימו ללכת לדבר. אבל כאן הייתי מבקש לומר עוד דבר חשוב. לרוב, זה שבסוף לא מסכים, זה לא הבחור והבחורה, אלא ההורים, שכאשר מגיע, הם הרי לא נפגשו, או אפילו אם נפגשו לכמה דקות, אם הבחור או בחורה, הם לא מכירים לא אותו ולא אותה בצורה מעמיקה, וממילא הבעיה הרפואית נתפסת כגדולה מאוד ביחס לפרטים האחרים שיש על המוצא להם, ובית להורים יש תחושת חרדה ובגרות ורצינות הרבה יותר משל הזוג הצעיר, ולכן לרוב הם אלה שמעכבים. שוחחתי היום עם הרב צ'ולק, שבאמת צריך לציין אותו, לעזר מציון. איזה דבר נהדר, איזה קידוש השם. הוא אמר לי שבעזר מציון הם כבר שיתחו כ-200 זוגות עם בעיות רפואיות. לכן לא ידעתי שישאל על זה, והשיחה איתו הייתה בנושא אחר, והתגלגלה לכך. אז אפשר להתקשר לעזר מציון, יש להם אישה שפעמיים בשבוע מקבלת את הפניות ויכולה לשוחח. אז אפשר לחפש בספר טלפונים את עזר מציון ולפנות אליהם אם השאלה היא איך מגיעים לדבר הזה. וזה דבר שאפשר לעשות בלי שום בעיה. זה אמנם נכון שלעיתים אני גם מבחין ש... כשמספרים רק בפגישה השלישית, המשפחה שלה סיפרו, מרגישה קצת איזה הרגשה שהעלימו מהם. אבל כיוון שזה מקובל כך, אפשר לעשות את זאת. אני מבקש לומר דבר מאוד חשוב. לעתים, לצערי הרב, זה קורה, שלא מגלים בכלל על הבעיה הרפואית, ו... יש עיקרון שנדמה לי טבע אותו רבי זוג זילברשטיין, שכל דבר שעשוי להתברר בנישואין, יש לומר את זאת קודם. הוא אומר את זה כנראה מבחינת ההלכה, אני רק רוצה לדבר מבחינת הזוגיות, אנחנו מגלים שכאשר מספרים רק, מתגלה הדבר רק אחרי הנישואין, בן הזוג שנפל לידו, בן זוג שהוא, יש לו איזה בעיה רפואית, מרגיש פגוע מאוד, רימו אותו, העלימו ממנו. וזה דבר שלא נגמר ברגע רק, אלא זה דבר שאני מבחין שלעיתים אנשים נושאים את זה לאורך שנים במערכת הנישואין. אני עובר פה לשאלות שכתובות לי על הצג. בחורה בשידוכים שיש לו במשפחה, קרוב משפחה עם בעיה בריאותית, האם יש חובה לספר את זה למשודח? ואם כן, טוב, אז בעצם מתי? למעשה ענינו על השאלה הזאת במה שאמרנו, שמקובל בפגישה השלישית, אבל הייתי ממליץ מאוד מאוד, אם יש מינימום של ישרות, ורצון לא לזרוק את הבעיה ולהתעלם ממנה, כן לספר. אני עובר לשאלה הבאה, האם מותר לזוג מאורס, לישון ולהתארח שבת יחדה בבית שנוכחים בו עוד אנשים או הורים. כלומר, אני מבין מה שאלה, ללון באותו בית, התשובה היא מקובל, ודי לי בכך שבשום אופן לא לעשות את זאת, בכל זאת זה מכניס לאיזשהו מתח, ואין שום סיבה לא לחפש בית סמוך, אירוח סמוך, זה גם נכון וגם מחנך וגם צנוע שלא יהיו באותו בית, זה גם לא כדאי בכל סיבה, היה די בסיבה אולי, אין פה איזו מגבלה הלכתית, אבל לפעמים יש מגבלות של צניעות שהן חמורות יותר מאשר מגבלה הלכתית, ולא כדאי משום שזה מכניס את כל המשפחה למתח, ותמיד תמיד אפשר למצוא פתרון. כמובן שאנחנו חייבים לסיים, ותודה על ההאזנה, תודה רבה לרב דוד קליגר ולרב ישי, נצליח במעשינו ונתבשר בשורות טובות. לילה טוב.